הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, ברוכים הבאים וברוכות השבועות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים. והיום עם דוקטור ג'רמי פוגל.
שלום רב.
שלום דוקטור ג'רמי.
ג'רמי.
זה שילוב של שלום ג'רמי. אתה פילוסוף, חבר סגל אקדמי בכיר בחוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, חוקר פילוסופיה יהודית מודרנית, פילוסופיה של הדת, הגות עידן הנאורות ופודקאסטר.
פודקאסטר.
כלומר, הגענו לעידן של הקניבליזם, זאת אומרת שפודקאסטר משוחח עם פודקאסטר. אני מאוד מאוד אוהב את השיחות שלך.
תודה,
אני משתגע מהפתיחה שלך, כי אני שומע את זה בריצה בבוקר, ואין לי את האנרגיה ישר לקפוץ.
דווקא אולי זה ייתן לך ספרינט, שתכניס לזה רגע של ספרינט.
אבל לא מתחילים בברידת צוואר, אתה מגיע לזה יותר מאוחר, אבל פודקאסטים שלך נהדרים. זאת אומרת, היכולת שלך להגיע עם שאלות לעומקים לא גלויים לעין, הם נהדרים.
תודה רבה לך, וואי, איזה כבוד, איזה כבוד לדבר איתך, וכבוד לשמוע את זה ממך,
וטענות. זה פודקאסטים טובים, וכשביקשתי ממך טקסט, כי הקוגיטו כולו אודות טקסט, אז נתת לי את האבי גבידקום של ניטשה, את החזרה הנצחית.
יבול.
ושאלתי את עצמי, זה עוד איזה משהו דטרמיניסטי מבאס כזה, של מה שהיה הוא שיהיה, ויש קול חדש תחת השמש. אז היום אנחנו בניטשה.
אני לא רק היום, אנחנו לניטשה שוב ושוב 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 ושוב.
כן, ניטשני ניטשה. בוא נתחיל, מה זאת החזרה הנצחית? מה זאת נקודת הכובד הזאת?
אז תראה, אז אנחנו, אתה רוצה ממש שנקחה את הטקסט או שנדבר עליו?
נדבר ונרמוז אליו.
אז אני, תראה, מדע לי זה פסקה, אם אני לא טועה, 341, החזרה הנצחית, השיבה הנצחית. בעצם הניטשה...
המדע לי זה אחד הספריו החשובים של ניטשה, למרות שכולנו מכירים את זרתוסטרה, אבל... ושם הוא עובד לפי פסקאות ומספרות.
נכון מאוד.
פסוקים, פרקים, איזה רפרנס לכתובים עתיקים.
פסוק של.
וב-341 הוא מדבר על הדמון שבא אליך בלילה.
עכשיו, הדמון הזה מציע מחשבה שהיא מאוד משונה, כן? כי הדמון מגיע אליך ואומר לך, תדמיין בעצם שהחיים שאתה חי אותם, כפי שאתה חי אותם עכשיו, רגע אחר רגע אחר רגע, הרגעים הנשגבים, הרגעים המבאסים, הרגעים המשפילים, הרגעים המאושרים, הרגעים הכואבים, אתה תחווה אותם באותו רצף, אותם חיים, שוב ושוב ושוב. שוב ושוב,
פעמים אין ספור.
ופעמים אין ספור.
כן.
עכשיו, מה זה, מה טיבו של הרעיון הזה? כן, אם זה היה הוגה אחר, פילוסוף אחר שהוא לא ניטשה, אז יכול להיות שהיינו יכולים לחשוב שזה הצעה לאמת מדעית או מטאפיזית כלשהי. ויש לומר שגם ניטשה עצמו, בכתבים שהוא לא פרסם, הוא השתעשע עם המחשבה, שבהינתן שאנחנו חיים ביקום שיש בו אינסוף זמן, אינסוף חומר, הקונסטלציה האטומית הזאת, מתי שמייצרת את הרגע הנוכחי, מתי שהוא יתחזור על עצמה, אם היא חוזרת פעם אחת, היא חוזרת פעמיים, פעמיים שלוש, בום, יש לך את החזרה הנצחית כממשות. אבל זה לא מוקד הכובד שלה. רעיון של ניטשה ובכלל של ההגות שלו. ההגות של ניטשה לא מכוונת כל כך לחפש אמת, בטח שלא איזושהי שיטה מקיפה. ההגות של ניטשה מכוונת לעורר בנו חיוב חיים, חיוניות ואמירת כן לחיים, ואהבת הגורל, כן? המורפטיס. ובעצם החזרה הנצחית היא מראה קיומית שבה אנחנו יכולים להסתכל על החיים שלנו כפי שהם. לא חיים אחרים, לא חיים מדומיינים, לא החיים שלא חיינו. החיים האלה ממש. ולבחון את המידה שבה אנחנו מחויבים להם. ניטשה מציע לנו שהגיבור הקיומי הזה שלו, העל אדם, האומנש, הוא אדם שהפך את החיים שלו...
האובמנש, האדם העל.
העל אדם.
לא, כבר הגעת, זה לאט, 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 לאט.
לאט, לאט, לאט.
אי אפשר בפסוק.
אנחנו בריצה, אבל.
אנחנו בפסוק.
אברום, אנחנו בריצה, אנחנו בריצה של הבוקר.
ג'רמי, בגילי המתקדם.
אתה יודע שאנשים מהרים מקשיבים לפודקאסטים במהירות 1.5, אפילו אומרים לי, שאתה אומר שאני מהיר, אומרים לי שמאזינים לי בכפול 2 מהירות.
אני מקשיב לך כמו שאתה, אני נשנייני בהקשבה לך, אני שומע דברים כדרך נתינתם.
אז הנקודה היא כזאת,
אבל... הוא לוקח את האורבורוס, הוא לוקח את החזרה הנצחית, שהנחש שבולע את זנבו.
כן.
אוקיי, והוא שואל את השאלה ההיסטורית, שהולכת מהעולם העתיק ועד, אצלנו בקוהלת, בפילוסופיה היוונית, מה שהיה הוא שיהיה, ואין כל חדש תחת השמש, ועם הרפטיציה האינסופית הזו, הוא בעצם מפרק את כל המוסדות הקיימים, ומקים אדם חדש, שואף למוסדות חברתיים חדשים. תראה,
אני חושב שאתה לוקחת את הצד הלאה, שהוא צד פרשני נורא מעניין, אבל אתה יודע, אם אנחנו בפשט של הטקסט, כן, בוא נהיה בפשט של הטקסט, הנה, בוא נפתח. נקודת הכובד. ואילו באחד הימים או הלילות היה מתגנב איזה דיימון בעקבותך עד לבדידותך המבודדת היותר,
וכה היה אומר לך.
חיים אלה אשר אתה חי כעת, ואשר חיית עד כה, תהיה נאלץ לחיותם שוב ושוב פעמים אין צפור. ושום דבר לא יתחדש בהם, כי עם כל מה שהיה, כל כאב וכל עונג, כל מחשבה וכל הנחה, וכל דבר קטון לאין שיעור וגדול לאין מידה, בעל כורחה ישוב ויתחחש עמך, והכל בדיוק.
עכשיו תדלג, אילו השתלט עליך רעיון, זה כלומר, אם באמת היית במחשבה המבאסת שאין לאן לזוז.
או, אז רגע. רגע, לא, רגע, אני רוצה לחלוק על הפרשנות שאתה מציע עבורם. אני רוצה להציע לך פרשנות אחרת. אני רוצה שתחשוב על הרעיון הזה כאל הצעה ממשית. אנחנו עכשיו, נופל עלינו טיל, בסדר? אנחנו חוטפים טיל.
בוא תיקח דימוי אחר, כי זה קורה ממילא.
לא, אבל אנחנו חוטפים טיל ממשי.
זה דמון אמיתי, כן.
ואז השאלה היא כזאת, איפה ובאיזה שנה נולדת?
1955.
אוקיי, איפה?
בירושלים.
אוקיי, נופל טיל. או קיליון, או אתה חוזר ל-1955 בירושלים, וחווה את אותה חוויה, אבל בדיוק שהובילה לרגע הזה.
מההתחלה.
וזה לא רק קורה פעם אחת, זה קורה פעמיים, שלוש, ארבע, לנצח נצחים. אתה אומר לזה כן?
בנימין תמוז במשלי בקבוקים. אתה מכיר את בנימין תמוז? הוא עצום, הוא אחד הסופרים העבריים, העמוקים, היסודיים, הוא כנז קצת לפני, הוא היה עורך של ספרות ותרבות מיתולוגי. במשלי בקבוקים מתקיימת שיחה בין הזקן היהודי לבין הצעיר היהודי, והצעיר שואל אותו, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר לו, תאר לך שאתה טס במטוס מעל האוקיינוס, והקפטן אומר, חבר'ה, העסק הולך להתפרק, אין לה לנחות, המטוס הולך להתרסק. אז הוא אומר, כולם צורכים וזה, ואחרי כן מסתרר שקט, כי נותרו דקות ספורות, וכל אחד מתרכז בגרעין, בנוקליוס של החיים, באסנס של החיים, שמה הוא עשה. ושם מתמצא תמצית החיים, ואז אומר לו הזקן לצעיר, אצל בנימין תמוז, והעם היהודי היה כל כך הרבה פעמים במקום הזה, שהוא כבר מומחה בלהתמקד באסנס של החיים.
אבל מעניין שאתה כאילו מסרב להיות אינדיבידואל. אתה כאילו מדבר על תרבות ועל עם היהודי, זה סיפור מעולה. אבל אני שואל אותך, אברום בורג, כאינדיבידואל, שנולד ב-1955 בירושלים, החיים שלנו נגמרים ברגע הזה, האם אתה מסוגל לרצות שהאברום בורגיות הזאת, שהייתה כפי שהייתה, תחזור על עצמה לנצח?
חד משמעית, כן.
יפה מאוד, אז אתה מחייב את החיים שלך.
אני אגיד לך, אבל עם אבל מסוים. אני אגיד לך מהו האבל.
נו.
בוא נעלה רגע עוד קומה, למרות שכבר אין חמצן בקומה שהתחלנו בה את ה... ההנחה היא כאן שיש איזה משהו מעגלי שחוזר וחוזר 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 על עצמו. שנגיד את אותו דיון יש על תפיסת הזמן, האם הוא ליניארי, התחיל בנקודה א' ויגמר בנקודה ת', או שהזמן הוא מעגלי ומה שהיה הוא שיהיה. ואני אטען שתפיסתי את החיים היא ספירלית, במובן שהזמן חוזר על עצמו, וכשהוא מגיע לנקודה שהוא צריך לפגוש את ההתחלה, הוא עולה שלב. אז הוא גם חוזר על עצמו וגם מתפתח, שהזמן הוא החלאה של מעגל וקו. ולכן כאשר אתה אומר לי, אברום, תחזור לנקודת ההתחלה בשערי צדק הישן בירושלים, אני אומר, אני חוזר, אבל אני סומך על עצמי שאני אצליח לעבוד עליו, ובנקודה מסוימת אני אתפתח.
אוקיי? אבל א',
אני חושב אתה תעבוד על הדמון. אני חושב ספירלה.
אבל תראה, זה רעיון, כמובן שאני חושב שהרבה מאיתנו נמשכים לאפשרות של, אתה יודע, לחזור לכל אחד והשערי צדק שלו בירושלים, שלו או שלה, ושיהיה לנו את ההזדמנות ברגעים מפתח לעשות פנייה אחרת. אבל כל העניין עם הרעיון הזה, הוא א', לא אם הוא אמיתי או לא אמיתי מבחינה היסטורית, מטאפיזית, מדעית. הוא לא אם הוא, אם יש דברים או אין דברים שהיית רוצה לתקן.
הוא אבסטרקט של מחשבה.
הוא מבחן.
אוקיי.
הוא מבחן.
למה?
למידה שבה אתה אומר כן לחיים שלך. יא זאגן. הרי זה האידיאל הגדול שנית.
אמור כן.
חיוב חיים, אמירת כן לחיים, חיוניות, אהבת הגורל. בן אדם שבאמת אומר כן לחיים שלו, אומר להם כן ברמה שהוא אומר להם כן בחזרתם הנצחית. בוא נראה הפוך. ניטשה חושב שרוב האנשים, הרעיון הזה הוא סיוט. רוב האנשים, אתה חי חיים, יש לך איזו עבודה שאתה מנוכר ממנה, יש לך איזה תא משפחתי שיצרת.
כישלונות שאתה לא רוצה לחזור אליהם.
יש לך ילדים שמבאסים לך את הצורה, אתה יוצא לפנסיה, אתה רואה טלוויזיה, הטלוויזיה נכבדת, אתה נכבה, ואתה אומר שהדבר הזה ימחק מהחיון של היקום. מה, לחוות את זה שוב, ושוב, ושוב, לנצח נצחים, סיוט. לרוב האנשים, הרעיון הזה הוא סיוט. פעם הייתה לי תלמידה שדיברנו על הטקסט הזה של ניטשה, ואז היא הלכה ושאלה את סבתא שלה שורדת השואה. האם היית רוצה לחוות? והסבתא אמרה, תשובה שאני חושב שכולנו מאוד יכולים להבין, בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן אני לא הייתי רוצה שוב לחוות את כל האובדן והכאב הזה, גם במחיר שלא לחוות שוב את הכיף של להיות סבתא ברמת גן ולשתות תה עם הנכדות. כמובן זו תשובה שהיא לחלוטין מובנת, אבל ניטשה מעודד אותנו לנסות להגיע למצב שאנחנו חיים חיים שיש בהם כל כך הרבה חיוניות ויצירתיות, שאנחנו נרצה לחיות אותם שוב ושוב ושוב ושוב. ולא סתם הביטוי יצירה אני אומר, כי הוא חושב שזה בהכרח מעשה אומנותי. הוא חושב שרק כתופעה אסתטית אפשר להצדיק את החיים. זאת אומרת ש... אני תמיד אומר את זה ככה. תחשוב שאתה רואה חרה של סרט. נכון, לפעמים אתה רואה חרה, אתה רואה בטלוויזיה, אתה רואה חרה סרט, ואתה מתחיל... לחשוב שאלות קיומיות בנוגע לקולנוע. למה אנשים בכלל עושים סרט? היה צריך להביא את הסאונדמן ובגשם, ולהביא טנק, ומישהו היה צריך לעשות סנדוויצ'ים לכל הצוות. למה? מצד שני, אתה רואה סרט אדיר, סרט גדול, אתה רק רוצה שהסרט הזה יתנגן שוב ושוב ושוב ושוב. אתה שומע את הצ'יט של בייטהובן, אתה שומע את אום קולטום. אומנות גדולה. החיים שלך צריכים להיות אומנות גדולה. עכשיו, אני אוהב את הרעיון הזה, גם כי אני אוהב את המבחן שהוא מאפשר לך. וזה כאילו נותן מידה של ממשות לאידיאלים האלה של חיוב חיים, חיוניות ואמירת כן לחיים. וגם, וזה משהו שניטשה בעצמו אומר. הוא אומר, החזרה הנצחית היא הנוסחה האולטימטיבית של חיוב חיים. כי הדתות, והיא הרבה יותר חזקות ממה שהדתות מציעות. הדתות מציעות איזשהו נצח בעתיד מאוכפל ולא מוגדר. אני, הוא אומר, אני מבקש לחתום את ה... כאן ועכשיו, עם חתימת הנצח.
תעצור פה שנייה. אותו ניטשה, שאתה מגדיר אותו כאן כסם החיים, כלומר, אדם תוסס חיים, היה דמות טרגית בסופו של דבר.
נכון מאוד.
זאת אומרת, המסע האישי שלו, אולי הוא לא היה רוצה לחזור עליו, ודאי לא על שני חלקים ממנו, לא על סופו ולא על אחותו וגיסו.
נכון מאוד.
אז איך, סופו אולי מת מהגבת, אולי לא, מי יודע מה הייתה המחלה האחרונה.
אבל העשור האחרון בחייו
היה עצוב.
הוא לא מתפקד קוגניטיבית, הוא מתפרק, הוא שוכח מי הוא, הוא לא מדבר.
לכן חשבו שזה הגבת, לכן חשבו אולי זה הגידול במוח.
היום חושבים שזה משהו שגם היה לאבא שלו, איזושהי בעיה.
אוקיי, אבל העשור האחרון לא היה טוב, והוא מול אחותו... נכנסו, ממש הייתי אומר, למחלוקת, שמאוד יכול להיות שגם אנחנו מעורבים בה, כי גיסו היה מראשוני האנטישמיים, והיא הלכה בעקבותיו, אחרי כן גם אנסה חלק מכתביו של ניטשה,
נכון מאוד.
בהקשר הזה, אז הוא לא היה רוצה לחזור על חייו, אז תבנה רגע...
צריך לשאול אותו.
בדיוק, תבנה את הגשר בין האדם המבואס, לבין מי שהרגע סרטטת אותו בתור לייב אייקון.
אז אני רוצה, אתה יודע, אני רוצה, אני לא יודע אם יש לי את זה פה, אבל הפסקה האחרונה של מעבר לטוב ולרוע, תמיד אני מפנה לשם אנשים, ואני אגיד לך למה. קודם כל, העניין עם ההסכמה לחזרה הנצחית, מה זה הסכמה? עם אמירת כן לחזרה הנצחית, זה משהו שבא לבחון את ההווה. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי היום, אני אומר כן לחזרה הנצחית. מחר בצהריים יכול לקחות משהו שיחרבש לי את החיים
לא
ואת העולם.
יותר.
ואני לא הייתי רוצה יותר, נכון מאוד. זאת אומרת, זה יכול לשנות, זה לא תשובה שהיא...
כלומר, העובדה שוולטר בנימין שמתכתב עם ניטשה, מתאבד.
נכון.
כלומר...
היכול של לילה, יכול ששנתיים לפני...
לילה קודם הוא היה לא חוגג את החיים.
אי אפשר לדעת.
כן, אוקיי.
אתה יודע, ניטשה אומר, בעת שהומו, מה שלא הורג אותך, מחשל אותך.
עת שהומו זה האיש, זה לקוח מהברית נכון. החדשה, אודות... המושיע.
פונטיוס פילטיס,
כן.
מציע, מצביע
האיש,
ישוע.
זה האיש, אקה הומו.
אז ניטשה ככה כותב את האוטוביוגרפיה האינטלקטואלית שלו, אקה הומו, עת שהומו, וימן ויכט וסמן איסט, איך הופכים להיות למה שאנחנו? והוא אומר, מה שלא, יש את הביטוי הזה שהפכו אותו למה שלא הורג אותך, מחשל אותך.
כן.
זה לא מה שניטשה אמר. ניטשה אמר, מה שלא הרג אותי, חישל אותי, הוא דיבר על עצמו, זה לא חוק.
אוקיי.
לאנשים אחרים משהו יכול לקחות להם, שלא הורגים אותך, והופכים אותם לצל ממה שהם פעם היו. אבל כל עוד אתה במצב שאתה יכול להגיד כן לחזרה נצרית, אתה במצב שבו אתה מממש בעצם את הקיום שלך, ואני חושב שהקיום הזה אצל ניטשה, מן הסתם, הוא היה בן אדם באישן, הוא לא דיבר הרבה.
אולי הומו.
אולי, למרות, ופרויד אהב לחשוב ככה, למשל. אבל אתה יודע, בוא נגיד שהאוברטורה הרומנטית היחידה שהוא ניסה זה עם לו סלומק.
שארבע פעמים אמרה לו לא להצעת הניסויים.
נכון, ובסוף היא הלכה עם פול רי, סיפור הקלאסי שאתה מבקש מחבר שתדבר עם מישהי, ובסוף היא הולכת עם החבר. אבל מה שהוא אומר שם בסוף של ה...
כשניטשה בכה. אני חושב שזה על זה, יעלום כתב את זה על זה, על הסירוף שלה, לא?
אני חייב להודות שלא קראתי את ה...
אני חושב שארווין יהלום כתב את זה על זה.
אני קורא את זה, אני אוהב לקרוא את הסוסים.
אוקיי, אוקיי.
אבל, אני בטוח שזה ספר מעולה, אבל אני אוהב לקרוא את ניטשה. עכשיו, מעבר לטוב ולרוע, אז בסוף הוא אומר, אף אחד לא יודע איך זה הרגיש. כאילו, הוא אומר, להוליד את הרעיונות האלה. כאילו, מה אתם עכשיו, הרעיונות שלי? אתם כמו צבעים שכבר התעייפו, אתם כמו ציפורים שהתעייפו לעוף, ובגלל זה אפשר לתפוס אתכם, ולשים אתכם בספר, ואתם כבר משממות, אתם כבר אמיתות, אבל אף אחד לא יודע איך זה הרגיש, כשרק הפצעתם, כשרק נולדתם, המחשבות שלי, המחשבות הרעות שלי, המסוכנות שלי, ואני חושב שה...
המובנים מסוימים אנרכיסטיות, משברות.
משברות, כן. משוגעות, חסכות תגנים, פורצות דרך, ואני חושב שמבחינתו, המוקד של הקיום, זה היה, אתה יודע, הוא
שמחת
מסתובב...
שמחת היצירה.
שמחת היצירה. הוא מסתובב שם בסילז מריה, זה הרגע שהוא חושב גם על החזרה הנצחית, הוא מסתובב שם בסילז מריה, ופתאום מגיעים לו מחשבות שהם כאילו ממקור אלוהי שכזה.
לא, רגע, אופ, 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 אופ. כשהוא חוגג את החיים,
כן.
בין אם זה ברגעי הלידה יצירה שלו, ובין אם זה ברגעים אחרים. כי בזמנו, תורתו לא הייתה ידועה כמו אחרי זמנו.
נכון, כמו בכלל לא הייתה מקום.
הייתה הרבה יותר אנונימית, הרבה יותר בשולי ההגויות של העת ההיא. כשהוא יולד את הדברים האלה, הוא חוגג את החיים, כי הוא באמת מחיה דברים עצומים. האם בגלל חגיגת האדם שהוא חוגג בחזרה הנצחית, הוא הורג את אלוהים? כי בעצם אלוהים, אני לא צריך אותך, כי אני יוצר בעצמי, אני בורא בעצמי?
כן, אני חושב שכן.
אלוהים מת, רק להסביר, אלוהים מת... גוט איסטורט, זה לא שניטשה אמר איזה, זה התחיל הרבה לפניו, זה התגלגל הרבה לפניו, אבל אצלו זה קיבל את רמת הגרפיטי.
זה פסקה 125 של אותו הספר, המוות של אלוהים.
כן.
אז השני האירועים האלה זה באמת לא סתם שהם קוראים באותו ספר.
מאות בשנים לאחר מותו של בודהה, הייתה שם מערה אחת, שהבריות מראים בה את צילו, צל אדיר ומחריד. האלוהים מת, אך אם לדון לפי אופיו של האדם, ייתכן ועוד אלפי שנים תהיינה מצויות מערות, בהן יהיו מראים את צילו, ואנחנו, אנחנו מצווים לגבור גם על צילו. כבר הוא רואה גם את אלוהים, גם את זיכרונו וגם את צלליו.
אבל רגע, בוא נקחי את הזעקה.
כן.
הנה זה קורה. האיש המטורף.
האיש המטורף, כן.
הלא שמעתם... את שמו של אותו איש מטורף.
זה שרץ ברחוב עם האור.
הנה, שזה רפרנס לדיוגנוס מסינופה, הפילוסוף הציניקן. הלא שמעתם את שמו של אותו איש מטורף, אשר בבוקרו של יום בהיר, הדליק פנס, רץ בשוקה של עיר, וזעק בלי הרף. אני מחפש את אלוהים, את אלוהים אני מחפש.
עבר.
ומכיוון שאותה שעה נזדמנו שם בני אדם רבים מאותו סוג שאינו מאמין באלוהים, עורר האיש צחוק רם. האמנם עבד, שאל האחד, שמה ניטעה בריצתו כמו ילד, אמר השני, ואולי מסתתר הוא, המפחד הוא מפנינו, או ירד בספינה, היגר, כך קרו וכך צחקו זה אל זה. האיש המתורה קפץ לתוך קהלם ונקבם במבטיו. לאן פנה אלוהים? כה אמר, אני אגיד לכם, אנחנו הרגנו אותו. אתם ואני, כולנו רוצחיו, אך איך ביצענו את הדבר הזה? איך יכולנו את האוקיינוס לשתות עד כלה? מי נתן לנו את הספוג? רק את המשפט הזה. מי נתן לנו את הספוג למחות בו את האופק אטום, וכולי וכולי וכולי, ואז הוא אומר את מה שאתה אומר. האם אנחנו צריכים להיות אלים כדי להיות מוצדקים לרגע הנוכחי?
אז בוא רגע, את חגיגת האנוש שבו, הוא חוגג בהנגדה למות האלוהים וצלליו.
כן.
כי אם אלוהים וצלליו היו נוכחים, הוא לא יכול היה להשתחרר.
נכון, ויש פה, אבל יש פה אמביוולנטיות. הרי ברגע שעכשיו הקראתי, למי הוא אומר, המשוגע של ניטשה, של
לימט? לאנשי העיר, שהם לא מאמינים.
שהם לא מאמינים.
נכון.
והם צוחקים. והוא אומר להם, אתם לא מבינים את עומק המשבר, וזה רגע נבואי. זה רגע נבואי, למה? כי הוא אומר להם, אתם חושבים, אתם הגרמנים הבורגנים של סוף המאה ה-19 שכבר לא מאמינים באלוהים. אתם חושבים שבסדר, אז אני לא מאמין באלוהים, אבל שום דבר לא קרה. אני ממשיך לתפוס את ישוע כמופת מוסרי, אנחנו נמשיך לחיות
לפי... הפעמונים מסלצלים ביום ראשון, אנחנו... קריסמס אני חוגג.
ובעיקר כן. אני ממשיך לחיות לפי המוסר הנוצרי. אבל מה שאומר, מה שאומר להם ניטשה, זה שהמוסר הנוצרי הזה שלכם, חסר כל ערך בלי אלוהים. אלוהים הוא היה התשתית של הערכים שלפיהם אתם חיים. אז אתם בעוד שנייה בפני כחיסה טוטלית של הערכים שלכם. בגלל זה הוא אומר, מחקנו את הכל, אתם לא מרגישים את החלל הריק?
רגע. וואו, אנחנו פותחים כאן יותר מדי דלתות, ואנחנו לא קוונטים, אנחנו יכולים להיכנס רק לדלת אחת בכל פעם. זאת אומרת, הרגנו את אלוהים כדי לקיים את חגיגת האדם האינסופית, את החזרה הנצחית של ההתחדשות האנושית ולדת הרעיונות, אוקיי? ואז שהוא רץ ברחובה של עיר ומנסה להעיר את יושבי העיר, הוא בבת אחת לדעתי, להבנתי את הטקסט ההוא, אני... לא יכול להגיד שאני מבין אותו כמוך, אני מבין אותו כקורא הדיות, הוא תוקף שני ממסדים. הוא תוקף את הבורגנות שמרוצה מעצמה, עם סמלים חצי ריקים ואזורי נוחות חסרי משמעות ומאוד צבועים ומלאי סתירה עצמית, והוא תוקף את החלק בכנסייה שמחובר בטבורו לפרק ב' של היהודיות שאותו הוא גם לא אוהב. הוא אוהב את היהודי הבוטה, דוד המלך, את אברהם אבינו, את שוברי
נכון,
הפסילים,
נכון
הוא
מאוד.
לא אוהב את הכהנים.
בגלל זה תמיד אומר שאם הרצל הוא האבא של הציונות, אז ניטשה הוא הדוד המשוגע שלה.
והרצל התכתב איתו, אבל נגיע לזה יותר, לא התכתב אולי בפיזית, אבל התכתב עם הרעיונות שלו.
כולם,
כל התקופה, ביאליץ, כולל אחד העם, כולל
אחד
כולם.
אחד העם, ז'בוטינסקי.
רגע, נגיע אליהם, כן. שנייה. אבל עכשיו,
אני חושב שהוא אומר משהו יותר חמור.
בהפלת שני הממסדים האלה של הבורגנות השמנמנה, אני לא יודע אם אתה מכיר, אתה מכיר אותה מאנטוורפן, בורגנות דומה, אני מכיר אותה מגרמניה, מדרזדן, את הבורגנות המדושנת עונג, ובצד השני את הכנסייה המושחתת, הוא במובנים אלה, הוא מרטין לותר של המאה ה-19.
יפה. תראה, נכון שהמשוגע קודם הולך וצועק על אנשי העיר, הבורגנים, ואז הוא הולך והוא צועק על הכנסיות, אבל שים לב עד כמה חריף מה שהוא בעצם מכריז. הוא לא, כשניטשה אומר אלוהים מת, הוא לא ריצ'רד דוקינס או דיוויד יום, שנותן טיעונים ללמה אין אלוהים. הוא מציר על עובדה.
יותר, הוא פילוסוף ולא רציונליסט בהקשר הזה, הוא מציג...
הוא שותף להנחת החילון של הרבה אנשים היו שותפים לה בסוף המאה ה-19, מרקס, הוא, כל מיני אנשים אחרים, שאנשים מתחילים לאבד את האמונה באלוהים. דרווין, מדע, אנשים מתחילים לאבד את האמונה באלוהים כעובדה. ככה הטקסט מתחיל. מה שהוא אומר לתרבות האירופית, בכלל לגרמנית בפרט, זה אתם לא מבינים את ההשלכות האדירות של האירוע. אתם חושבים, בסדר, אני כבר לא מאמין באבא בשמיים, אבל אני עדיין עם אותה תפיסת עולם שנבע מהנצחות. אז גם אם ישוע הוא לא הבן של אלוהים, ואין אלוהים, עדיין הערכים הנוצרים הם ערכים ראויים, וישוע הוא מופת מוסרי. זה מה שהרבה מאוד פילוסופים גרמנים הציעו. בסדר, אז ישוע הוא לא בן של אלוהים, אבל הוא עדיין מופת מוסרי וצריך לחיות לפיו. ומה שניטשה בא ואומר, הוא אומר, זה לא עומד על הרגליים. הערכים הנוצרים שלפיהם חיינו...
בלי האמונה בטבורה...
הולכים לקחוס.
כן, כי זה כלום.
כי זה כלום בלי אלוהים.
אבל יש כאן...
ואז, רגע, ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו עומדים בפני משבר ערכי חסר כל תקדים.
שהגיע כמה שנים לאחר.
שהגיע כן. עם עליית הנאציזם.
כן, שאימצו אותו גם, כן, אבל נגיע לזה עוד שנייה, איך מאותו מקור, כמו מרוסו אגב, מאותו מקור צומחות פילוסופיות כל כך מנוגדות זו לזו, אבל... באמת נפתחים כאן כל כך הרבה דברים, ואני רוצה to slow down, אני רוצה ללכת קצת יותר לאט על הדברים האלה. הוא מאבד את האמונה באלוהים בעקבות מורה. יש את דוד שטראוס, שכותב את חיי ישו, שבו הוא בעצם, הוא אומר, הנצרות הקלאסית מייחסת לישו רכיב אלוהי, והוא אומר, אני את הקטע הזה בטריניטי לא קונה, הוא דמות היסטורית, כדמות היסטורית הוא בעל חשיבות עצומה. כדמות אלוהית, תעזבו אותי, אולי כי אין אלוהים, אולי כי יש אלוהים, ובזה הוא מפסיק בעצם, שם ניטשה מפסיק להיות דתי במובן ה...
מסורתי.
מסורתי הריטואלי של המילה. זה בצד אחד. בצד השני, הוא גם נוטש את התבונה הקנטיאנית. כלומר, לא הכל תבוני, יש דברים מעבר לרציונל ששתיים ועוד שתיים שווה משהו. זאת אומרת, אז הוא גם מקבל את ישו כדמות היסטורית עובדתית, וגם מחפש משהו מטה-עובדתי. זה קצת סתירה בתוך התורה, לא?
ניטשה מעז לשאול שאלה שהוא מאוד מתגאה על התעוזה שלו עצמו, בזה okay. שהוא שואל אותה. וזה, הוא בעצם שתי שאלות שהוא חושב שהוא מחדש איתן. מהו הערך של הערכים שלנו?
The value of values.
כן.
השווי או הערך?
הערך.
כן.
ופה הוא אומר, בלי אלוהים, הערכים הנוצרים הם חסרי ערך, בגלל זה הולכת להיות קריסה. והשאלה השנייה שהוא מעיז לשאול, זה, מה היא הערך של האמת? למה להקדיש את עצמך לאמת, אם לצורך העניין, בתחילת דחקו הוא יגיד, האמת לא מנחמת?
האמת של הפילוסוף או האמת, האמת של התיאולוג?
האמת של הפילוסוף, האמת האמיתית,
העובדתית,
כן, היא שופנאור, כן, הוא חושב ששופנאור צודק, ושופנאור אומר שהעולם הוא אבסורד וחסר תקנה, והחיי האדם הם טעות, וזה העולם מלא בסבל וכו' וכו'. מהי הערך של האמת? ניטשה מבקש להתמקד בחיוב חיים, חיוניות, אמירת כן לחיים, ללא התחשבנות בערכים הנוצריים מצד אחד, וגם בלא התחשבנות במאמץ שהיה מאמץ נוצרי לחפש את האמת.
אתה הזכרת את שופנאוור, שדי ביאס אותו לדעתי, זאת אומרת, הוא בכל זאת היה דמות קודרת.
כן, בטח.
והוא כותב, ניטשה כותב, התחלתי מניח לגאונות הנמרצת הקודרת הזו של שופנאוור, לפעול את פעולתה על שכלי. הוויתור, השלילה וקבלת הדין קראו בקול מכל שורה, נמצאתי מביט אל תוך מראה ששיקפה את העולם, את החיים ואת רוחי שלי בתפארת איומה. ואז ההשפעה של שופנאוור על ניטשה זה הנחלה של בוז עצמי, והוא מטיל על עצמו אנשים מצחיקים, הוא שבועיים לא הרשה לעצמו לישון יותר מארבע שעות, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, זאת אומרת, האדם המשפיע הזה שהשפעתו עד היום נמצאת בכל פינה, היה אדם נורא מושפע.
כן.
אבא שלי היה אומר, אני לא יודע אם הוא היה אומר את זה בדיוק עליו, אבל על סוג של אנשים שהוא כמו קרית, התחת האחרון שיושב עליו משאיר סימן.
כן.
עכשיו, אתה רואה איזה השפעות השפיעו על ניטשה.
אבל גם אולי אתה אפשר לחשוב על ספוג, כן, מישהו שככה יודע להיספג מחוכמות, ואז אבל,
אוקיי, יפה.
ואז להתעלות מעליהן.
כלומר, הוא לא משאיר את האגו שלו קדימה. בואו, תנו לי.
כן.
תנו
כן, לי. כן. בנה, אתה ממש מכין את השיחות האלה, no. אני מאוד מתחשם,
אני עובד את מה שנקרא.
לא, יפה.
בוא נזוז לפרק הבא שלנו, והוא, כן, ניטשה בתרבות הגרמנית הוא בעל משמעות עצומה. בסוף המאה ה-19, עד אמצע המאה ה-20, ואולי אפילו עד ימינו, כן. כלומר, אין מי שלא מתכתב איתו.
כן. הוא גדול הפילוסופים במאה ה-20, הוא מת ב-1900, אבל כן. כל המאה ה-20 זה הוא בעיניי.
בהשלחתו, ואי אפשר להבין את היידיגר בלעדיו, ואי אפשר להבין אלף דברים בלעדיו.
מישל פוקו אי אפשר להבין בלעדיו.
בוא נראה כמה אי אפשר להבין אותנו בלעדיו, אוקיי? אותנו למור, אמור היהודים, אמור הציונים. תדבר קצת על השפעתו של ניטשה, על ההגות היהודית של העיתות ההן.
תראה, יש לזה גרסה ארוכה וקצרה.
נתחיל בבינונית ונראה לאן נגיע, או נקצר או נרחיב.
אז תראה, יש, אני חושב ש... אז אני יפנה למי שרוצה יותר לניטשה דווקא של הגנאולוגיה של המוסר, ולפירוק שהוא עושה למוסר היודו-נוצרי, ואז אני אקצר ואני אגיד כזה דבר. בעצם, ניטשה יטען שאם אנחנו נבין את המוסר שלנו כראוי, אם נעשה לו גנאולוגיה, אז אפשר לראות שיש סתירה בלב המוסר המערבי, כי הוא משלב מה שהוא מכנה מוסר אדונים, למה שהוא מכנה מוסר עבדים. עכשיו, מוסר אדונים זה המוסר של ה... גיבורים ה...
זה דוד, אברהם מנפץ האלילים, ישו?
לא.
לא? לא. ישו לא שבר ממסדים?
ישו זה גם שבר.
הוא דמות מעבר.
אבל זה... לא, לא. זה לב-ליבה של האום וכתונג אלו וכתר, היפוך כל הערכים של העבדים. ישוע הוא הגיבור של העבדים. אתה צודק, דוד המלך, אבל יותר היוונים, אכיליס.
כן.
אני בא, אני שוחט את כל מי שנמצא בשדה הקרב, למה? כי אני יכול, אני הכי טוב. זה הטוב של אדונים.
דונלד טראמפים של העת העתיקה.
דונלד טראמפ, בדיוק.
כן.
טוב גרוע. ואל מול זה יש לך טוב רע. עכשיו, מה זה טוב רע? זה העבדים היהודים.
הכהן.
הכהן.
הכפופים.
הכפופים
לרומא. לפולחן הכהנים.
ושמוצאים את עצמם תחת רומא, במאה הראשונה לספירה. במקום לוותר על הזהוי העצמי שלהם כטובים, כי המציאות הופכת אותם לגרועים, פתאום אתה מתחת לרומא, ואלוהים שלך לא כזה חזק כמו שחשבת, אתה גרוע. אבל בגאונות היהודית של השקר היהודי הזה, אומר ניטשה, זה שהם מתעקשים להמשיך להגיד על עצמם שהם טובים, וממציאים מושג חדש, רע. אתה רע.
וזה ברכאות המוסר, וזה הונחל לנצרות שבעצם היא דת אחות ליהדות, היא לא דת בת במאות הראשונות.
נכון.
וזו אותה משפחה, רק אנחנו הלכנו קצת רפורמים, אנחנו הלכנו קצת שמרנים יותר, אבל אנחנו מוטו בית יוצר.
וישוע זה, זאת אומרת, לידת הנצחות היא מתוך הנקמה של העבדים במוסר. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה אומר שכשניטשה מסתכל על עצמו, בתחילת המאה, או בסוף המאה ה-19, והוא אומר, למה אני צריך לחיות לפי ערכים שהם ערכים שוללי חיים? הרי מה זה המוסר העבדים הזה? מה הוא כולל? הוא כולל, אתה בז לעולם הזה.
ואתה מבוטל.
אתה מבוטל בעולם הזה, אתה מקריב את העולם הזה למען העולם הבא. כי בעולם הזה אתה לא מצליח, ואז בהדרגה כמו סרטן כזה זה צומח. בהתחלה זה רק הרומאים שהם רעים עם האורגיות שלהם והענה הגופנית. תוך כמה זמן, עצם זה שנולדת בגוף בשרי אנושי, זה רע. הכל נהיה רע. עכשיו, ניטשה אומר, יכול להיות שהעיקר הימי ביניימי היה צריך להאמין בשטויות האלה כדי לחייב את החיים שלי באיזשהו מידה. אבל אני, למה אני צריך לחיות?
כבר השתחררתי.
אני משתחרר מזה, אני מעבר לטוב ולרוע. עכשיו, כשניטשה כותב את הספרים האלה, והוא בעצם מציע לנו מאמץ קיומי נועז, של בוא תמציא את עצמך מחדש, כי גם ככה, ברגע שאתה תבין את הערכים שלפיהם אתה חי, אתה תבין שזה הבניות.
על האבן היסוד הזו של הריסטארט, של ההבנה, של הקיום שלי, מגיעה התנועה הציונית, שרוצה לעשות ריסטארט כפול לעם היהודי, להתנתק ממוסר, מהעבדות, גם הקלריקלית וגם הגלותית, וגם לייצר את אדם העל החדש, שיהדות השרירים לגווניה.
בדיוק.
נכון?
אני תמיד אומר שהעל, האוברמנץ' של ניטשה, הוא הרבה יותר הצבר של הציונית מאשר האוברמנץ' הנאצי.
אז ירי יובל, ירמיהו יובל, זכרונו לברכה, שאם הוא היה פה, הייתי שואל אותו אם ניטשה דיבר עם שפינוזה, כי בכל זאת, יש שם, זה מעניין, כי הוא אהב חלק אחד שלו, ולא אהב את המאמר התיאולוגי המדיני שלו.
כן, הוא כנראה גם, בינינו, הוא כנראה לא קרא את...
עד הסוף.
לא, הוא קרא את התקצירים בקונו פישר.
בניגוד למנדלסון, כן. אבל היה שם, אבל ירי יובל כותב, כוח המשיכה שהיה לניטשה כלפי היהודים משלב מוקדם, מעיד באיזה מרחב פרשנויות ניתן היה להבינו, לשאוב ממנו ולהשתמש בו. יהודים הבחינו נכון באיבתו לאנטישמיות ובהרסה שרחש לאומתם. אנחנו נגיד לחלק מסוים בהיסטוריה של האומה, לחלק היותר פורץ דרך, לא לחלק המשועבד.
לגמרי.
הם היו שותפים להרצתו לתקופת התנך בהשוואה ליהדות התלמודית המאוחרת.
לגמרי.
לעתים קרובות הבינו שלא כהלכה את התנגדותו לליברליזם, כאילו זו צורה פרועה יותר של המהפכה האנטי-מוסרית. אני עוזב כרגע. ניטשה נתפס בעיקר כפילוסוף של חיוניות, של כוח טבעי החוזר ומאשר את עצמו מתחת להררים של מצוות וחוקים ודפים עבשים של למדנות נבדנית, אני לא מכיר את המילה, וחיי כפיפות שהשחיתו אותו. ליהודים המודרניים הייתה בדרך כלל דעה הרבה יותר רעה על חייהם בגלות מכפי שהייתה לניטשה, והפילוסופיה שלו, עם כל הפרזותיה, נראתה לחלק מהם כהשראה או חיזוק לתיקון חייהם על ידי שיבה אל מקורות החיים, העוצמה, היצר והטבע.
כי בעצם...
זה ההזמנה לברדיצ'בסקי.
בדיוק, הרי תחשוב רגע, כן? אנחנו בסוף המאה ה-19, ויש איזה משוגע, תלוש, שבא עם באמת פילוסופיה שמקדימה את זמנה בהרבה מובנים, ואומר, תמציאו את עצמכם. תמציאו את עצמכם לפי קריטריון אחד בלבד, לא מה שטוב, כי טוב זה ערכים עבדיים.
החיים. נוצרים,
בדיוק, לא מה שאמיתי, כי הוא גיב זה שיט, חיוניות, חיוב חיים, אמירת כן לחיים. מי הקהל שנמצא בתנאים המתאימים להזין לכל המשוגע הזה?
כל הקהילות שרוצות לשבור את ההגמוניה של האימפריות ולהקים את הקהילה הלאומית החדשה.
וספציפית, תחשוב על אנשים שעזבו בעצמם, כן, בעצמם עשו מעין מהפכה כזאת, עזבו את העולם השכלה. המסורתי, שבתוכם הם נולדו, והם גם לא מוצאים לעצמם שום זהות אחרת, כי הם לא הופכים לצרפתים, והם לא הופכים באמת לגרמנים, והם לא הופכים אני יודע מה, להולנדים. ואז הם שומעים את הניטשה הזה שאומר, תמציאו את עצמכם. והם ממציאים את עצמם כצברים. ממציאים את היהודי החדש, שהוא בדיוק בא לאותם העוצמות החיוניות שניטשה מצווה עלינו. והפרויקט של הצבר הוא לחלוטין פרויקט ניטשהני, ובגלל זה, באמת, אם אתה רואה את רשימת ההוגים של הציונות, אחד, 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 הם ינקו מניטשה. בובר בגיל 17 רוצה לתרגם את קוהמה זרטוסטרה לפולנית, עד שהוא יגלה שזה כבר קורה. אדי גורדון, כן, יש לו איזה יחסי סלידה סינה, אבל הוא יודע, אחד העם, ברדיצ'בסקי, ברנר, ביאליק,
כולם.
ז'בוטינסקי, כולם, אחד, 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 יונקים מניטשה.
אבל כל אחד לוקח משם משהו אחר.
טוב, זה חלק זה, ממה... כן, זה חלק זה, מה... זה... גם ניטשה אומר עצמו, אתה יודע, זרטוסטרה אומר, כששואלים אותי מה הדרך, אז אני אומר, זוהי דחקי שלי, צוות, תמצא את דחקך שלך. המאמץ הקיומי של חיוב חיים, בגלל שלכל אחד ואיתנו יש חיים אחרים, הוא מאוד אינדיבידואליסטי. אבל בהקשר הציוני, אני כן חושב שהוא תשתיתי למחשבה הזאת, שאנחנו נמציא איזה יהודי חדש.
אז רבים רצו להמציא יהודי חדש, את יהדות השרירים ואת את חיי העמל וחזרה לאדמה, ותמיד כמו תמיד, כשרוב הזרם הציוני הלך לכיוון אחד, אחד העם שגר ברחוב אחד, שלא גר ברחוב אחד העם, כותב משהו כל כך יפה בשינוי הערכין, הרי ניטשה רצה לעשות ריסטארט.
אומברטום אלו ורטור.
לכל עולם הערכים הבורגני דתי העומד לקרוס, הוא אומר, אנשים מישראל, כותב אחד העם, אשר ליבם, נמשך ליבם אחר האדם העליון במובנו של ניטשה, ובחורם ברך לפני צרטוסטרה, זרטוסטרה, זה לא מייסד הדת הזורסטרית, זה דמות אחרת.
זה הנביא של ניטשה.
כן, שלא להתבלבל בין הזורסטיין באיראן והודו של היום. אותם הקוראי ברך כפו בנביאי ישראל והלכו להם לתקן חייהם הפרטיים על פי ערכים חדתין, ערכים חדשים אלו. אבל קשה להבין וכל שכן לסבול במנוחה, משהו מתנגד, זה אופוזיציה. חזיון זר כזה כי יבואו אנשים לגבול ישראל ותורה חדשה זו בידם לתקן בחיי האומה כולה באמינם בתומתם כי העם הזה אשר כל עצמותו כמעט מאז נראה על במת ההיסטוריה הכללית לא הייתה אלא כאין מחאה תמידית עזה מצד הכוח הרוחני נגד כוח הזרוע. הוא אומר ניטשה אתה תופס אותנו במקום הלא נכון, אתה לא מבין את המהות שלנו, אתה חושב עבדות? זה חירות בתוך שיעבוד.
כן. אתה יודע, ומה, איזה תשובה אתה חושב ההיסטוריה נותנת לדיון הזה, אם אתה מסתכל על ישראל 2025?
שתורת ניטשה, שתורת הכוח החיונית כשלה.
תעזוב כשלה, השאלה, אני תמיד אומר שאם ניטשה היה עד לציונות, אתה יודע מה הדבר...
הוא היה חוגג את השלבים הראשונים שלה.
כן, אבל אתה יודע, אני תמיד, אני רוצה, רק אני אשלים, התסמין הכי גדול לזה שניטשה צדק, זה שהביטוי יהודון הפך להיות כללה בקרב הימין הקיצוני פחות או יותר הישראלי. תחשוב רגע, כשמישהו אומר לך די להיות כזה יהודון, די להיות יהודון...
גלותי, מתרפס,
זאת אומרת, מדבר על שוויון וזכויות מיעוט וזכויות אדם ואנושיות, די להיות יהודון. מה זה בעצם אומר? זה אומר, אני יהודי חדש של עם ערכים כוחניים. וניטשה אומר, תראו, אתם... זלזלתם בניתוח שלי את המוסר כפונקציה של מעמד. תראה, היהודים היו עבדים, היה להם מוסר עבדים. הם קיבלו 3 טנקים, 2 פצצות אטום, תוך שנייה המוסר שלהם התהפך למוסר אדונים. הבעיה עם הפלסטינים זה לא רק שהם רעים. אנחנו היום, בטח אחרי 7 באוקטובר, גם הפכו להיות רעים. אבל עיקר הבעיה זה שהם לא אנחנו. הם לא אדוני הארץ, אנחנו אדוני הארץ. זאת אומרת, ברגע שהפכנו לבעלי כוח, אז אימצנו מוסר שמקדש את הכוח הזה ומצדיק אותו. שזה בגדול את האופן שבו ניטשה ניתח את המוסר בעבר. אני חושב שגם הוא היה חושב ש... כשהבן אדם יוצר לעצמו ערכים של אורם וחי, אז הקריטריון לא רק צריך להיות מוסר אדוני, כן? זה הנאצים, בפרשנות המוטעת שלהם את ניטשה, חשבו שניטשה מציע לחזור למוסר אדונים. הוא מזלזל במוסר עבדים, אבל הוא לא חושב שכדאי או אפשר לחזור למוסר אדונים. הוא מציע לאנשים להמציא, לפתח ביצירתיות את ה... מוסר העתידי שלהם.
אז אנחנו עכשיו מביאים את הדמון שנקרא ניטשה, כן. לתוך הביעותי הלילה הישראלים שלנו, כי הוא לא פה, ולך תדע מה היה קורה. אז אני אגיד לך שאם אני מסתכל על הפרויקט הישראלי-ציוני, מנקודות המבט, מהמנסרות שאנחנו כאן ליטשנו, קורה כאן משהו מעניין נוסף. הכנסייה שכנגדה ניטשה יוצא, היא כבר כנסייה של פוסט כוח. כבר הקיסר יש לו כוח, ולאלוהים יש את הוותיקן ואת הכנסייה. תנו לאלוהים את אשר לאלוהים, ולקיסר את אשר לקיסר. הכנסייה מתחילה את המהלך של ה-power of powerlessness. ואחד הדברים שקרו בתחייה הציונית, יש כאן בעצם כנסייה או רבנות עם גייסות. אז אם הרצל רצה במדינת היהודים שלו להכניס את הרבנים לישיבות של לבתי הכנסת,
כן, יכלו אותם בבתי
כנסת. ואת החיילים בקסר קטינים, היום הרבנים בקסר קטינים,
כן.
והחיילים ברבנות.
כן.
וזה אנטינית של יעני. תחיית הכנסייה עם כוח, הוא לא היה בסרט הזה.
תראה, אני חושב שבאופן כללי, לניטשה אין כל כך פילוסופיה פוליטית. כי פשוט לא אכפת לו.
הוא היה נאנס לפתח בישראל.
הוא לא אכפת לו. לא. הוא כזה אינדיבידואל. במובן הזה הוא, לא כי, זה פשוט לא כל כך עניין אותו. עניין אותו הספצימן הגבוה. מבחינתו הרי שימות הוא 100,000 כדי שיהיה בח אחד או בייטובן אחד. אז הוא לא פיתח.
במובן הזה המדיניות של הממשלה כלפי החטופים בעזה היא היפר-ניצ'יאנית.
כי?
שימות הוא 100 חטופים תמורת אדם העליון הקולקטיבי.
כן, לא, אולי אפילו אדם עליון ממש ממשי אחד, אתה יודע.
כן, המכהן.
כן. שאני, אגב, אני חושב, אתה יודע הרבה יותר טוב ממני, אבל נדמה לי שהצידוק שלו, אם וכאשר הוא מסתכל על עצמו במראה, זה להגיד, בלעדיי אין מדינה, אז צריך להציל את ההמשך שלטון שלי בכל מחיר.
כן.
שזה באמת מחשבה.
זה האדם העליון האינדיבידואל, כן, ואני כן. טוען שהתנועה התומכת באותו אדם עליון, היא תנועה של עם עליון, שמורכבת כן. מיחידים עליונים,
כן.
בעלי תחושת עליונות.
אבל כפופים למלך השמש.
כן, זה שיעבוד, זה עבדות בתוך אדנות.
לאן הגענו, אברום?
אז כותב...
הפתקה היפה הזאת.
כן, אז כותב הציונית. גרשום שולם, הצעיר, שמאוד הושפע ממנו, גרשון שולם עשה השוואות מעניינות, שהוא שואל מי הזרתוסטרה שלנו, אולי שבתאי צבי, אולי יעקב פרנק, מי האיש, יעקב פרנק אגב הרבה יותר, כי הוא ממש שבר את כל הבורגנות היהודית, ואז הוא כותב, גרשון שולם שעוד מחפש את הדרך, זה עוד מלחמת העולם הראשונה, זה 1914, הוא כותב, מה הכל נפלא בזרתוסטרה? זרתוסטרה הוא למעשה תנ"ך חדש, ואז הוא כותב, הוא wishful thinking, לכתוב דבר מה דומה לזה, הוא האידיאל שלי, אך מי מסוגל לכתוב זרתוסטרה של היהודים? אז עכשיו אני אחזיר את זה לג'רמי. מי הניטשה של הדור הזה? מי הניטשה של היהודים בדור הזה?
וואו, מי הניטשה של היהודים בדור הזה?
הרב קוק?
השאלה היא מה הדור הזה? הרב קוק זה הדור הזה?
בצללים הארוכים, אגב, צלליו של אלוהים, כן.
כן. אתה יודע, אולי, אני בא לי להגיד אלטמן, הוא מ-Open AI.
כן, סם אלטמן.
כן.
אבל הוא לא של יהודים.
כן, כן, לא, זה ציוויליזציונרי. מי הזרתוסטרה?
מי הניטשה של העת הזו? הניטשה הכללי.
הישראלי גם, בעברית.
לא, העולמי, בוא נתחיל, narrow down. מי?
לא יודע, אני חושב על, 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 אתה יודע, אני מאוד, אני חושב על דילן.
אוקיי.
ניטשה, אתה יודע, ניטשה הוא מוזיקאי מתוסכל.
הוא מוזיקאי ומשורר, כן.
הוא רצה להיות
הוא מוזיקאי. הוא גם התחיל עם לדעתי כמה דברים, בטח, כן.
הוא גם הילתר. אני חושב על דילן, אתה יודע, דילן אומר, רוברט זימרמן, אומר, העניין הוא...
הידוע בכינוי בוב דילן.
הידוע בכינוי בוב דילן, הוא אומר, העניין הוא לא לגלות את עצמך, העניין הוא להמציא את עצמך.
ג'רמי, בין אריק איינשטיין ליורם גאון, אני באריק איינשטיין. בין אלוויס לקליף, אין לי דעה. אבל בין ליאונרד כהן לבוב דילן, אני בליאונרד כהן. אוקיי?
הם עוד מעריצו אחד את השני.
לגמרי.
כל הזמן מחמיאים אחד על השני.
יש איזו התכתבות סמויה ביניהם.
אתה יודע מה, אני אצטט את ליאונרד כהן, שאני גם חסיד אדיר שלו, אני מת עליו, אבל הוא אומר על דילן, ואני חושב שהוא צודק, זה תופעה שיש, נולד כזה דבר פעם כל כמה מאות שנים. אני פעם חשבתי שייקספיר, לא יודע אם באלבום האחרון שלו, בגיל 84, מוציא שיר של 16 דקות על GFK, Murder Most Foul. אתה שומע את זה? אני אומר, זה כבר לא שייקספיר, זה הומרוס, זה שמואל א', זה היהודון הקטן שכותב את התנ"ך. אף אחד לא, אף אחד לא יודע לכתוב.
אני צריך לשוב להקשיב לזה.
16 דקות, מדיטציה של 16 דקות על GFK וכל המאה ה-20, אני באמת חושב שמאז הכתובים אף אחד לא כתב
אז
ככה.
אז בתוך זה, אז אני חושב שהתפילה היפה ביותר ששמעתי, זה You Want It Darker של ליאונרד כהן.
כן, יפה.
הנה אני.
נכון.
הנה אני. אבל אוקיי, בוא נחזור אלינו, אצלנו, בכל זאת. מי הניטשה ששובר הסטרוקטורות? או אצלנו או בעולם היום? סטיב בנון, שהוא ההוגה של טראמפ, הוא כזה?
אתה מעניין, אני במבוכה, אני לא חשבתי על ה... אני מנסה, אתה יודע, אני יכול להיות שזה קצת אנוכי, שאני מנסה להפעיל את הערכים האלה בעצמי אולי, ואני פחות חושב איפה הם נמצאים.
לא, אבל גם כשאתה מפעיל אותם בעצמך, אתה מופעל, אתה חלק מאיזה מנגנון של פעולה תרבותית גדולה.
מי שובר מוסכמות, מי... וואי, אני מובך, אני לא עולה לי איזשהו שם. אולי, אתה יודע, אולי יונה וולך בישראל. אולי...
נשאיר את זה. בוא נשאיר את זה בצריך עיון, אבל אני כן רוצה ללכת למקום נוסף ואחרון. אני מרגיש שיש איזשהו צורך לנקות משהו מן המוניטין שלו. נוח מאוד לחלק מהוגי החצי השני של המאה ה-20 בעולם היהודי, לסרטט את ניטשה כאב הגדול של האנטישמיות.
כן.
זה לא מדויק, נכון?
לא, מאוד לא מדויק.
אז תנקה את שמו לרגע.
תראה, כמה דברים. ניטשה, אחד מהדברים הראשונים שצריך להבין בנוגע לתפיסה שלו של תופעות היסטוריות באופן כללי, זה הוא חושב שאי אפשר להגדיר אותן. כן? הוא אומר בגניאולוגיה של המוסר, אפשר להגדיר רק את מה שאין לו היסטוריה. זאת אומרת, אם יש לי משולש ושוקיים, אני יכול להגדיר משולש ושוקיים, כי משולש ושוקיים לפני 2,000 שנה, בעוד 20,000 שנה, בעוד 200,000 שנה,
הוא יהיה אותו אחד.
זה בדיוק אותו דבר. כל תופעה היסטורית מתוקפת היותה היסטורית, כל הזמן משתנה ומתפתחת.
אני לא בטוח שזה נכון לגיאומטריה אוקלידית.
שאלה. אבל גם, יש גם אנשים שיתנו שזה לא נכון בגיאומטריה בכלל, אבל נניח.
אוקיי.
היהדות בצורה מובהקת תופעה היסטורית. עכשיו, מה זה בכלל היהדות? כן, זה תמיד שבאים, אמרת, החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד בנושא תלמיד, אנשים באים ככה, תלמידים, מצביעים, אומרים, היהדות נגד להטאבים, או היהדות היא בעד XYZ. ותמיד אומר, אני לא שמעתי את היהדות אף פעם לא אומרת כלום. תמיד, מישהו, מתישהו. מה זה היהדות? האם היהדות היא תנועה רבע פגנית שבו אתה מקריב בהמות לאל בשם יהובה על מקדש בירושלים? האם היהדות זה המהפכה שחזל עשתה והפכה את הדבר הזה למשהו שמומוקד בלימוד טקסטים וחוקה ותפילה? האם היהדות זה היהדות המתנסית האליטיסטית המאוד פילוסופית של הרמב״ם? האם היהדות זה היהדות המיתית של הקבלה?
אלו ואלו.
אלו ואלו, או המוארת של מנדלסון, או השמחה של החסידות, או החילונית של לארי דיוויד, או הפשיסטית של איתמר בן גביר, מה זה היהדות? אין כזה דבר. אז כשניטשה כותב על יהודים, צריך להבדיל, לפחות תקופות, בין כמה תקופות.
תקופות, אישים, נושאים.
הוא מאוד אוהב, את ה, כמו שאמרת, את היהדות של הברית הישנה.
של בית ראשון, ברית ראשונה מוקדמת.
כן, הוא אוהב את היהדות החקלאית עם דוד, כן. ועם, ועם שנלחם ושחי את הארץ שלו וכו'. הציונים גם כמובן ייקחו את ההרצה הזאת שלו. הוא מאוד לא אוהב את היהדות, שהיא היהדות שהיא האחות, כמו שאמרת, של הנצחות, כי זה יהדות עבדית שמפתחת, הוא מעריך את ה... את הגאונות של ההיפוך הזה בערכים שהם ביצעו, אבל הוא פחות מתחבר למורשת הזאת. הוא מאוד מעריך את היהודים של זמנו. אז צריך להבדיל בין יהדויות, כשאנחנו מנסים לחשוב על הערכה של ניטשה את היהדות. עכשיו, בנוגע לעניין האנטישמי, אם דבר אחד הוא היה בז לו, בגיבור שלו וגנר, אצל האיש הזה של...
ריכרד וגנר.
כן.
כן.
או אצל האיש הזה שאחותו התחתנה איתו,
כן.
הוא היה בז לאנטישמיות, כביטוי של קטנות רוח גרמנית.
צרת אופקים.
צרת אופקים, אבל בעיקר גם נבוכה מהרדידות של העצמה. כן, הוא אמר, וזה גם משפט מצמרר, הצרפתים האנגלים, הם יוכלו לעכל את היהודים שלהם. אנחנו הגרמנים, לא, אין לנו את הקיבה. כן? הוא אומר את זה בסוף המאה ה-19. עכשיו, והדבר האחרון שהוא כתב בוונזין בריפה, במכתבי טירוף שלו, כשהוא כבר היה עבוד, זה אני רוצה שיראו בכל האנטישמים. זאת אומרת, אני לא חושב שניטשה, והוא היה חבר קרוב של פול רי, שהיה יהודי, הוא לא היה אנטישמי, לא בהגותו, לא בחייו, הוא כן כותב לפעמים בצורה שיכולה להיות מעליבה לרגישויות
אבל
החשוביות.
אבל הוא מעליב את כולם.
אבל הוא מעליב את כולם. Equal opportunity.
הוא העליב את אלוהים וישו.
את אלוהים, את ישו, את הנשים, את הגברים, וקודם כל, את הגרמנים.
ואת עצמו.
את עצמו, קודם כל. אז הוא לא אנטישמי. אממה, מה שכן רובצת עליו, זה שברגע שאתה מציע הגות שמציבה את עצמה מעבר לטוב ולרוע, ושמעיזה לחשוב מחשבות מסוכנות, שאגב, אני חייב להגיד ששמעתי את אילון מסק הוגה בהם ממש בימים האחרונים, אולי מלחמה זה טוב למשל, אולי האורגניזם האנושי צומח צריך, לגבעים, כן. גבוהים יותר בזמן של מלחמה, כל מיני מחשבות כאלה, שהם באמת למעבר לטוב ולרוע, אז מן הסתם, מעבר לטוב ולרוע יכולים לקחות דברים מזעזעים, ואין ספק שכחלק מהחיפוש שלו אחרי מודלים חיוניים, הוא יכול פתאום לדבר על החיה הארית, הכובשת וכו', ולפתוח מרחב הגותי שלא מפליא שהנאצים גם הם ינקו ממנו, כן? אני חושב, ושוב, זה היפותטי לגמרי, שהוא היה חושב שהטיפוס הזה של היטלר הוא מגוחך.
הוא נלעג, כן. הוא נלעג. כמעט כמו דמות, כן.
אבל להגיד שאין רגעים, ניטשה גם לא קוהרנטי, ויש לו מצבי רוח, ורגע אחד הוא אוהב את שפינוזה, ואחר כך הוא חושב ששפינוזה...
חצי חצי, כן.
כן, הוא באמת בן אדמים של מצבי רוח מאוד משתנים.
אני חושב שאם לסיים את שני מצבי הרוח שלו, לגבי כמעט כל הדברים שדיברנו עליהם, אז אני רוצה לסיים... ברשותך, עם שני ציטוטים שממש מצטטים אותך, מצטט אותו. ומעבר לטוב ולרוע, הוא אומר, הנלחם במפלצות, זה אפרופו מה שקורה היום בישראל ובעולם,
כן.
הנלחם במפלצות ייזהר שלא יהפך הוא עצמו למפלצת.
יפה מאוד.
וכשאתה מסתכל לתוך תהום שעה ארוכה, חוזרת התהום ומסתכלת גם לקרבך.
יפה מאוד.
ובצד השני, האופטימי יותר בתקופה, נגיד היותר אמנית שלו, פחות דיפרסית, במדע ההעליז, הוא אומר, יש בכוחו של, של האמן לעורר את כוחות הפעולה הרדומים בנפשו של הזולת. כלומר, גם לעורר השראה וגם להיזהר מסכנת התהום, זה מורשת שבכל רגע נתון צריכה להבטיח את מה שאתה כל הזמן חוזר עליו, את החיות, את החיוניות של חיים טובים.
ואני רוצה להגיד, א', ציטוטים מאלפים בהקשר הנוכחי, ממש, ואני רוצה להגיד שהניטשה שאני אימצתי לעצמי בחיים שלי, זה הניטשה הזה שקורא לנו ליצור את נקודת המבט שלנו על העולם, ליצור את הערכים של עולם חיים, אני לא אימצתי את הניטשה שבז בצורה כל כך גורפת למוסר, היודו-נוצרי או הגלותני, שאני מאוד דווקא כאן מזדהה איתו. אני, הניטשה שאני אוהב, זה באמת הניטשה שמציע לנו לחשוב על החיים שלנו, כאל יצירת אומנות, ולהפוך אותה ליצירת אומנות מספיק מעריבה, כדי שנרצה לחיות אותם שוב ושוב ושוב.
כמו שאמרת על היהדות, אם יש הרבה יהודיויות, אז יש הרבה ניטשויויות. כל אחד והניטשה שלו.
כל אחד והניטשה שלו, לגמרי.
ג'רמי, תענוג. להקשיב לך, ותענוג נפלא ומאתגר לשוחח איתך. תודה שבאת.
תודה, תודה רבה לך.